אני אדבר על כמה נקודות פשוטות מאוד, אבל שקשור ללכות שבת, הנושא מסוים שהיה אצלנו בישיבה, זה מיותר להגיד שזה לא להלוך למעשה, אין בזה כבר חידושים, אבל תמיד זה טוב לחזור על דברים פשוטים, כמו שאומר מסילת ישרים. בפרט שלושה ימים לפני חג השבועות, כתוב שכל יום יהיו בעיניך כחדשים. הגמרא אומרת שכולי עלמא מודו שבשבת ניתנה התורה. חשבתי פעם, אז גם כשחז"ל אומרים שבכל יום יהיו בעיניך כחדשים, אז צריך לקבל את זה בצורה מחודשת, כאילו שכל פעם זה ניתן מחדש בשבת, במדרגה של שבת. מה נפכים? הנה כתוב הגמרא בפסוחים שהכל מודים בעצרת דבאין ענמי לכם, וכל העולם שואל, דווקא יום שהוא כל כך הרבה מלא רוחניות, אין שם מצוות מעשיות כמו שיש בפסח, בסוכות, כל הזמן ללמוד וללמוד וללמוד, אז דווקא ביום הזה אומרים שאדם יבטא את השמחה שלו בשמחת החג דווקא על ידי לחם, על ידי סעודה של בשר ויין. לכאורה בחג השבועות היה מתאים שיהיה בדיוק הפוך, שאם יש דעה שסוברת שאדם יכול לבטא שמחת יום טוב על ידי עצם הלימוד שלו, אז על אחת כמה וכמה שבחג השבועות כולי אלמא יעשו את השמחת יום טוב שלהם רק בלימוד. דרך אגב, השגת אריה כותב שבכל שמחת יום טוב, בפסח, בסוכות, אם האדם באמת נהנה הנאה מוחשית מהלימוד, אז בזה הוא מקיים את מצוות לחם. אצל החסידים היו אומרים הפוך, שמי שכל כך יותר טוב שאני אגיד נפקמיני במה שאומר השגת אריה. הגמרא אומרת שמי שעוסק בתלמוד תורה אז הוא צריך לבטל תלמודו למצווה שאי אפשר שתעשה בידי אחרים, ושתלמוד תורה לכתחילה ניתן על מנת לעשות, אבל לפי השגת אריה תצא נפקמינה. אדם שלומד ביום טוב והוא נהנה, וידוע שבתלמוד תורה אומרים שמצוות כן ניתנו ליהנות, כך כתב רבינו אברהם מנער בן הדורים, אז יוצא שבלימוד שלו חוץ ממצוות תלמוד תורה הוא גם מקיים את מצוות שמחת יום טוב. אז אם עכשיו הגיע לידו תוך כדי הלימוד הזה שהוא מקיים בו מצוות שמחת יום טוב, בא לפניו מצווה שאי אפשר שתעשה בידי אחרים, הוא לא יצטרך להפסיק את הלימוד. מפני שאם הוא עכשיו מקיים רק מצוות תלמוד תורה, אדם מבטל תלמודו למצווה שאי אפשר בידי אחרים. אבל אם באותו לימוד תורה הוא מקיים עכשיו גם את מצוות שמחת יום טוב, ולפי השגת אריה מי שנהנה מהלימוד הוא מקיים בזה את הלחם, אז הוא לא יצטרך להפסיק את הלימוד כדי לעסוק במצווה אחרת, מפני ששוב חוזר אליו הכלל של עוסק במצווה פטור מן המצווה. הכל פעם מרצה לחזור לשאלה, אז למה באמת דווקא בעצרת הכל מודים דבאין ענמי לכם? היה צריך להיות הפוך, בעצרת הכל מודים דבאין דווקא שהוא ילמד בלימוד, שיבטא את השמחה בלימוד. חשבתי שהפשט הוא כזה, כתוב שכשמשה רבינו הבטיח לישראל לצאת ממצרים, הוא אמר שהוא מעלה אותם לארץ זבת חלב ודבש. לאבות לא הובטח זבת חלב ודבש, כך כותב הרמב"ן בפרשת כי תבוא. הפעם הראשונה שמוזכר ארץ זבת חלב ודבש זה בהבטחה של משה רבינו לאלה שיוצאים ממצרים. לאבות הבטיחו את ארץ ישראל. למה ליוצאי מצרים הזכירו זבת חלב ודבש? מפני שמשה רבינו הרי בא לומר להם, תראו לאיזו מדרגה גדולה אני הולך להביא אתכם. כשהתורה מציינת שארץ ישראל היא זבת חלב ודבש, הרי בדרך כלל כמה שאדם הוא יותר משופע בדברים חומריים, בדברים גשמיים, זה מרחיק אותו באופן טבעי מחיבור רציני לדברים רוחניים. לא כל אחד מגיע למדרגה של המסילת ישרים שהוא אדם כזה קדוש שגם האכילה שלו מיד נהפכת לדברים שבקדושה והשולחן שלו זה כמו מזבח. כותב הרב זצ"ל בעין היה שהדגש על זבת חלב ודבש זה לא להגיד כמה ריבוי חומרי יש בארץ ישראל ותו לא, אלא בא להגיד להם את המדרגה של בני ישראל. אתם תעלו לדרגות רוחניות כל כך גדולות שגם אם יהיה איתכם זבת חלב ודבש, זה לא יפגע שום דבר במעלה הרוחנית שלכם. שכשאדם נמצא בפסגה מאוד גבוהה מבחינה רוחנית, אז עבד חלב הודש לא מוריד אותו מהמדרגה שלו. במקום אחר הרב כותב שלפי דעתו זה היה חטא המרגלים. המרגלים אמרו וזה פירייה, הם הביאו את הפירות הכי גדולים מארץ ישראל. אם הם רצו להוציא שם לא טוב על ארץ ישראל, היו צריכים להביא את הפירות הגדולים לראות מה יש שם. בדיוק להפך, הוא אומר, זה מה שמתכוונו. אנחנו נכנסים לארץ ישראל, איך אנחנו נוכל להישאר בחיים כאלה של קדושה, של טהרה, עם כזה שפע של חומריות? לא נוכל להחזיק מעמד בכזה במעמד כל כך גבוה מבחינה רוחנית. לכן הם אמרו וזה פריה. על המישור הזה חשבתי, אולי זה הפשט מה שהגמרא אומרת בשבועות, בעין אינה מלחם. דווקא בגלל שבחג השבועות אדם מגיע לפסגות כל כך גדולות של עבודת השם, של קדושה, של הכנה, לכן אומרים חז"ל, הכל מועים מודים דבעין אינה מלחם. כשאדם נמצא בשיא כזה, בגובה כזה, גם אם יהיה לו את הזבת חלב ודבש, לעשות משתה ושמחה לחג, על היום טוב, זה רק מעיד לאיזה דרגה בני ישראל מגיעים ביחד עם קבלת התורה, שאין שם את החשש של שמן תאבית הקשית וכו'. אני רוצה להתעכב על נושא מסוים שהיה אצלנו בישיבה. הייתה שאלה למה יש, נתתי לאחרים לפסוק. כמובן בספרייה של הישיבה יש כניסה שיש שם איזה גלאי מסוים, שמי שמוציא ספר בלי רשות, אפילו עם רשות, הספר, יש שם צפצוף. היה אמור להיות שם גם נורה שנדלקת, ברוך השם שהיא לא נדלקת, ושאם זה היה ככה, אז היה לנו שאלה באמת רצינית וקשה, איך אפשר להשאיר את זה בשבת פתוח. יש לפעמים באים אנשים מבחוץ שלא כל כך מודעים לזה. לפעמים יש אנשים שתוך כדי הלימוד מוצאים ככה בתנופה ספר, לא בכוונה כדי לצאת עם זה החוצה לצמיתות. ואם היה, זה ממש איסור דאורייתא, הבהרה ממש. אז זה בדקנו וראינו שהנורה לא נדלקת. כל השאלה זה שיכול להיות שזה גורם לאיזשהו צפצוף וכולי, אני לא רוצה להיכנס לצד הטכני של העניין, אני שאני לא בא עכשיו מנקו לפסוק הלכה, אני דל על המישור העקרוני. יש פה כמה שאלות. היתר הראשון לכאורה זה גרמה, מלאכת מחשבת עשה תורה, דבר שנעשה לידי גרמה, לכאורה זה לא איסור דאורייתא. אבל כמו אם כל היתר הוא בלי המלאכת מחשבת עשה תורה, אז יש פה מקום לעורר ספק. אולי כל דין של גרמה, שזה מותר מן התורה, זה רק במכשיר, בדבר כזה שדרך העיסוק שלו הוא בצורה נורמלית. כשאדם עשה על ידי גרמה, אז בזה אין את הדין של לא תעשה כל מלאכה. מלאכה אסורה, שגרמה מותר. אבל מה יהיה במכשיר כזה שכל כולו בנוי על עבודה בצורה של גרמה? מי אמר שבמקום כזה יש את היתר של גרמה? אני מכיר סיפור מציאותי. זה היה בקיבוץ חפץ חיים, אבא של אחד מהבוגרים של הישיבה, ההליכה הייתה קשה עליו, הוא היה ידיד של אחד מהמומחים בדור הזה להלכות שבת, הוא רצה לנסוע עם הקלנועית בשבת לבית הכנסת. אותו אחד לא רצה להתיר לו. היהודי הזה לא ויתר, כל חודשיים שלוש צלצל אליו עוד פעם. בסוף אמר לו הפריסק הזה, תראה, אם אתה תיסע עם הקלנועית הזאת שעה לפני התפילה בבוקר ותחזור מבית הכנסת שעה אחרי, ממילא זה לא יהיה בפרסיה, אז אני מתיר לך לסמוך על השיטות שמקילות. יש כאלה שמעוררים ספק באופן כללי. דבר שכל צורת הטיפול שלו הוא בדרך של גרמה, מי אמר שיש שם את היתר של גרמה? זו שאלה שבסתום מדנים עליה, לא חיפשתי, אבל זה ספק רציני. לא בכל מקום נגיד שגרמה מותר. הגמרא אומרת בו בקמא בדף סמך, זורה ורוח מסייתו בשבת חייו, וזה לא דומה לנזיקין שפטור. אומרת הגמרא שרבשי אומר, ושעד עם מילה לעניין שבת דמלאכת מחשבת עשה תורה. אף הפי שבעצם זורה ורוח מסייעו זה לא מעשה בידיים, זה לכאורה כמו גרמה, אבל היות זה בשבת יש דין שמלאכת מחשבת עשרה תורה, לכן זה אסור. לכאורה, בכל השס כולו מצאנו את הדין של מלאכת מחשבת עשרה תורה כסיבה לכולה, כגון בגרמה. האג לטל כותב שגם הלכה כלאחר יד, לפי דעתו היתר הוא בגלל שזה לא מלאכת מחשבת. אז איך פה פתאום בזורה ורוח מסייתו, הגמרא אומרת בדיוק הפוך. אני מילי השבת שזה אסור, בגלל שמלאכת מחשבת עשה תורה. זה טעם לפטורה בדרך כלל. הפשט הוא כמו שאומר שם הראש, הידוע בבבא קמא שם בפרק שישי, אומר הראש, שזה צורת המלאכה של זורה. זו שהכוונה של הגמרא לומר שבגלל שמלאכת מחשבת עשרה תורה זה סיבה לחיובה, אלא זה צורת המלאכה. אז ממילא בצורת המלאכה אתה לא יכול לומר שבגלל שהוא זורה ורוח מסייתו, זה הצורה של זורה, אין זורה ולא רוח מסייר. לכן כשהתורה עשרה את מלאכת זורה היא התכוונה דווקא בצורה הזאת, ולכן זה צורת המלאכה בשבת. יש דבר דומה לזה, גרם כיבוי בשבת. אדם שמעמיד ציר של מים ליד האש, בסוף הכלי מתבקע, נפסק להלוך בשכונו בסימן של המדלד, שמותר. גרם כיבוי מותר בשבת. הביאור הלוך שם על המקום כותב, שזה לא רק דין במלאכת כיבוי, אלא בכל המלאכות. חוץ מאשר הדין של זורה, על פי מה שהבאתי מהראש, שזה מה שהגמרא מתכוונת לומר, אם זה צורת המלאכה, אז זה בכלל מלאכת מחשבת שעשה תורה, ולכן זה אסור. אומר המשנה ברור, היה הביאור הלכה במקום אחר, בסימן רשנון ב', אדם ששם חיטים בריחיים שפועלים על ידי מים. זה גמרא בדף י"ז בשבת. היות וזה לא מעשה של האדם, אז הוא לא חייב חטאת. שואל שם אבן העוזר, מה זה שונה מזורה ורוח מסייתו? כמו בזורה ורוח מסייתו, אז אתה לא אומר שזה פטור בגלל שרוח מסייתו. אז אותו דבר בפה. אדם ששם חיטים בריחיים שפועלים על ידי מים, במה זה שונה מזורה ורוח מסייתו? בפשטות, מי ששם חיטים בריחיים של פועלים על ידי המים, מה היה אם זה לא היה למשל לגבי שבת? ביורד היה כתוב מפורש שאם אדם רוצה לשחוט על ידי מכונה שהמים מפעילים אותה, אז כתוב שהשחיטה הזאת היא פסולה. אומר השח בסימן זין ביורד, מפני שזה לא נחשב לכוח גברה של האדם, משהו אחר עשה את זה. צריך שחיטה, צריך בצורה שהאדם יעשה את פעולת השחיטה. אז לכאורה המגן אברהם צודק. ומה אומר המגן אברהם? שאם אדם שם ריחיים שנתחנות על ידי ריחיים שפועלות על ידי מים, שיות וזה לא מעשה של האדם עצמו, לכן הוא לא חייב חטאת, כמו כל הפטורים האחרים. האבן העזר שואל, מה זה שונה מזורה ורוח מסייתו? אבל אם אני אומר, א', את מה שהזכרנו מקודם בשם הראש, שבזורה ורוח מסייתו זה רק בגלל שזה צורת המלאכה. מצד שני, במי שמפעיל משהו על ידי ריחיים של מים, שמה, כפי שהבאתי מהשח, זה לא נחשב למעשה בידיים של האדם. זה לא מעשה אקטיבי של האדם. אז ממילא צודק המגן אברהם, למה שיהיה חייב? הייתי אחר כך בחתם ספר שהוא כנראה מעורר לכיוון הזה. הוא מביא ראיה ממלאכת אופה. ממלאכת אופה הרי האדם הוא לא אופה בידיים, הוא שם את הבצק על התנור. רק אני אומר, היות וזה צורת האפייה שהייתה במשכן, אז לכן הוא חייב. אותו דבר בזורה, במקום שזה צורת המלאכה, זה אופן העשייה של המלאכה, אז במקום כזה אני אומר שהוא חייב. אבל במציאות שאדם היה יכול לעשות את זה בצורה נורמלית בידיים, והוא עשה את זה בצורה של גרמה, אז אי אפשר ללמוד מזורה ורוח מסייתו או מאופה שיש שם את הדין שהוא חייב. שם בדיוק אפור, ברגע שהוא לא עשה את זה בדרך שזה צורת המלאכה או בדרך של גרמה, אז הוא באמת יהיה פטור. אז המכשיר הזה שעומד בכניסה לספרייה, כשאדם עובר שם עם ספר שיש שם איזושהי מתכת, זה לא ברור שזה נחשב לעושה מעשה בידיים. זה יותר דומה לגרמה, חוץ אם נאמר את הסברה שאמרתי מקודם, שבמכשיר כזה שכל הפעולה שלו היא תמיד רק על ידי גרמה, אז יש מקום לדון, אם באמת אומרים את הכולה הזאת של גרמה, שזה לא איסור דאורייתא. נקודה שנייה שצריך לדון עליה, זה מצד פסיק רישא דלא ניחא ליה. ידוע שזה מחלוקת ראשונים, הערוך ושאר הראשונים, האם פסיק רישא דלא ניחא ליה חייב או לא. ודאי שפה במציאות מי שמוציא ספר בספרייה לכולי עלמא, זה פסיק רישא דלא ניחא ליה. לא הגנב רוצה שיתפסו אותו, ולא הספר רוצה שיוציאו אותו, ולא הישיבה רוצה שיוציאו את הספרים. מכל הצדדים זה פסיק רישא דלא ניחא ליה. הגנב לא נכנה בצפצוף. מה זה? הוא לא רוצה את הצפצוף. מה זה? כן, אבל היא לא עושה כלום. לא, התכוונתי לא נכנה שמוצאים את הספר. תרף נגיע למתעסק. תרף נגיע למתעסק. הוא היה מעדיף שיזכירו לו בצורה אחרת. אנחנו מדברים על שבת. יכול להיות ביום חול ניחלי. השכונוך בסימן שין חף הוא לא פוסק כמו ארוך. שפסיק רישא דלא ניחלי מותר. אבל הרמ"א כותב שנוהגים שכן, והת"ז כותב על זה בכמה מקומות, שככה נוהגים. אומר הראש בפרק י"ד ממסכת שבת, שכל היתר הזה של הארוך זה רק בשבת ולא באיסורים אחרים. אבל שם מביא דיון מה הדין בפסיק רישא דלא ניחא ליה לגבי איסור שמסרס וכדומה. אז הוא אומר שלפי דעתו הארוך דיבר רק לגבי הלכות שבת. למה? מפני שבשבת מלאכת מחשבת עשרה תורה, פסיק רישא דלא ניחא ליה זה לא בכלל מלאכת מחשבת שעשרה תורה. וככה גם כותב הר"ן בדעת הריף ועוד ראשונים. לפי השיטה הזאת, לפי איך שהראש נוקט בדעת הארוך, שפסיק רישא דלא ניחא ליה, נכון שהשכונוך לא פוסק ככה, הרמ"א פוסק ככה וככה נוהגים, וכל זה בדינים דאורייתא. מה הדינים? יש גם את הצירוף שזה באיסור דרבנן, אז הפוסקים אומרים שפה כן אפשר לצרף את הדעה של הארוך שפסיק רישא דלא ניחא ליה מותר. אבל לפי איך שהראש נוקט בדעת הארוך, שפסיק רישא דלא ניחא ליה זה רק בהלכות שבת, שמלאכת מחשבת עשרה תורה, הוא לא אומר סתם בכל הלכות שבת, אלא מדין מלאכת מחשבת עשרה תורה, אז תהיה נפקא מינה מה יהיה הדין בהבערה. מקלקל במלאכת מבעיר או בחבורה, הגמרא עומד בדף ק"א שהוא חייב, לדעה אחת. יש מחלוקת איך פוסקים, אם מקלקל בחבורה או בהבערה חייב בשבת או לא חייב בשבת. השכונוך פוסק שמקלקל במבעיר בשבת חייב. לפי זה יוצא שלכאורה במלאכת הבערה אין את היסוד של מלאכת מחשבת. מפני אם השכונוך אומר שמקלקל חייב, נכון? אם מקלקל חייב, אז והייתי אומר שגם במקלקל יש את הדין של מלאכת מחשבת, אז היה תרתי דסתרי. אז השיטה הזו שפוסקת שמקלקל בהבערה חייב, זאת אומרת שהיא לא מצריכה בהבערה דין שמלאכת מחשבת. אז אם היא לא מצריכה בהבערה דין שמלאכת מחשבת, אז יוצא שלגבי איסור מבעיר לא יהיה את הדין של הארוך שפסיק רישא דלא ניחא ליה מותר, מפני שהראש אומר בדעת הארוך שכל פסיק רישא דלא ניחא ליה מותר בשבת בגלל שמלאכת מחשבת עשתה תורה. אבל אם נמצא אחד מן המלאכות במלאכת שבת שאין שם את התנאי של מלאכת מחשבת, כגון למד אמר מקלקל בהבערה חייב, דיינו שאז אין דין של מלאכת מחשבת, אז גם לא יהיה שם ממילא את הכולה הזאת של הארוך שפסיק רישא דלא ניחא ליה שיהיה פטור. שלפי הראש איך שהוא לומד בארוך זה רק דין בהלכות שבת בגלל מלאכת מחשבת, אז גם בתוך הלכות שבת, באותם המלאכות שאין דין מלאכת מחשבת, למה אדמה מקלקל בעברה או בחבורה חייב, לא יהיה את היתר הזה של הפסיקי שדלוני חלי. אבל זה נכון אם לא פוסקים כמו דעת ארוך, אבל אם לפי הרמו פוסקים כן כדעת ארוך. ויש מחלוקת בין הרמה לבין השכונוך אם מקלקל בעברה חייב או פתור. אז יוצא שיש לנו פה ספק לא בדין דאורייתא אלא בדין דרבונון. אז פה הפוסקים אומרים שאפשר לצרף את שיטתו של בעל הערוך שפסיקי שדלוניך עליה באמת יהיה פתור. אני נזכר עכשיו שלפני הרבה מאוד שנים הגיע פעם הרב עובדיה יוסף לישיבה. זה היה בסוף הקיץ, הוא היה בכנס תורה שבעל פה במוסד הרב קוק, וכנראה שהייתה שם איזו הפסקה, הוא רצה ללמוד, הוא בא לישיבה ללמוד. ראה אותו רבי יהודה חזני זכרונו לברכה, אמר לה, כבוד הרב, אם אתה כבר נמצא פה, תן לנו איזה שיעור. אמר לו, בסדר, עוד 10 דקות. עלו אז הספרייה, ואז הוא נתן למעלה משעה בשטף מים אדיר על הנושא הזה של פסיקי שדלוני חלי. זהו שיש לו הרבה בכתובים הזה, אבל אז בלי להכין, תוך 10 דקות למעלה משעה הפסיקי שדלוני חלי. נקודה שלישית, אם יש פה דין של לפני עיוור. לפני עיוור לכאורה דאורייתא זה רק כשאדם מגיש לשני משהו בידיים, נותן לנזיר יין לשתות. אבל בדבר שזה לא תראה עברי דנערה, אז זה לא לפני עיוור. הקטוסות בשבת מחדש, שגם במקום שאין דין של לפני עיוור, אבל דין שמסייע לדבר עבירה יש פה. אז גם אם נגיד שאין פה לפני עיוור, מפני שזה לא נחשב לתראה עברי דנערה, אבל מסייע ודאי שיש פה. אבל באחרונים, בכתב סופר, הוא רוצה לומר שמה שהטוסות מחדש שמסייע, יש איסור שמסייע גם במקום שזה לא תראה עברי דנערה, שאין לפני עיוור, זה רק במקום שהוא מסייע בזמן עשיית העבירה. אבל מי שמסייע שלא בזמן עשיית העבירה, אין איזה דין שמסייע. זאת אומרת, לפי זה, מי שממונה על המכשיר והוא משאיר אותו דלוק, הוא לא מכוון אותו בזמן שהאדם הזה עובר עם הספר. הוא כבר כמה שעות קודם משאיר את זה פשוט פתוח. זה לא ברור שזה נחשב למסייע אפילו לפי התוספות, מפני שהוא לא עשה את זה בזמן שהוא הולך לעשות את העבירה. דבר שני, בדרך כלל אלה שרוצים להוציא את הספרים, לא כמו שאמרו לי קודם, בדרך כלל זה מזידים. במזיד הפוסקים אומרים שאין דין שמסייע. מה שתוספות מחדש זה רק בשויגג. מה זה? לא הבנתי. תכף נגיע גם לזה. אתה צודק. שלחו מייזיד בגניבה, הוא לא מייזיד בשבת. נכון. נקודה נוספת שהעירו פה זה הדין שמתעסק. אבל ידוע שגם במתעסק עצמו יש מחלוקת בין אבקי ואיגר למקור חיים אם זה נחשב למעשה עבירה רק לא חייבים על זה קורבן או שזה בכלל לא מעשה של עבירה. המקור חיים הביא ראיה לשיטתו בהלכות פסח שיש שיטות בראשונים שסוברים שאדם מצא חמץ בבית אז עובר בבל יראה למפרע. רש"י חולק, ככה כותב הטור, ככה כותבים אחרים. שואל המקור חיים, למה האדם הזה אין לו פטור של מתעסק? הוא בכלל לא התכוון. זה עוד יותר מה של פטור של אין מסכוון. רוצה לומר המקור חיים, כל הפטור של מתעסק זה רק בדבר שהתורה חייבה אותו על מעשה שהוא עשה. עשה מעשה בדרך שמתעסק, אני צריך לחייב אותו על העשייה שלו, אם זה הייתה עשייה של דרך שמתעסק, על זה לא מחייבים אותו. אבל באיסור בא לראה ובא להימצא, אומר בקורחיים, שם זה ניסו בשבע על תאיסר. אתה לא חייב בגלל שעשית מייסר. אתה חייב בגלל שלא עשית מייסר. המציאות הוא שיש חמץ בבית, על זה אתה עובר. אומר בקורחיים, במקום כזה אין את הפטור של, של מתעסק. זאת אומרת שהוא יוצא מנקודת הנחה שמתעסק זה לא נחשב לעבירה, רק הוא אומר שזה תלוי אם זה עבירה שאתה חייב רק על דבר שעשית בידיים, אם אתה מתעסק זה לא נחשב שעשית. אבל בדבר שהתורה חייבה אותך על מציאות מסוימת, אז אין שם את הפטור של מתעסק. אבל כבר איגר בתשורות בסימן ח' הוא מביא את ידידי המקור חיים, והוא כותב, הוא חולק עליו, הוא אומר זה לא נכון. לפי דעתו מביא כמה ראיות מכמה מקומות וכמה סוגיות, שלפי דעתו פטור שמתעסק זה רק פטור מקורבן, אבל זה נחשב למעשה עבירה. היה בזה נפקי מיני, מדבר זה כמדומן בעמוד הימיני של הרב ישראלי, בעיר שנקרא עירוב, האם יש עניין להודיע לאנשים שלא יטלטלו, או שעדיף שלא ידעו, ואז גם מי שיטלטל הוא יהיה כמו מתעסק. אז יש לו שם בתשובה ויכוח עם חתנו, יש כאלה שאומרים ככה, יש אומרים ככה, וגם בשמירת שבת נדמה שיש הבדל בין המהדורות, אם כן להודיע או לא להודיע, זה מקומות שיודעים שיזהרו, ודאי שצריך להודיע, אבל מקומות שבין כל לא יזהרו, השאלה אם כדאי להשאיר את המצב בלי הידיעה, ואז מי שיטלטל אז יהיה בדרך שמתעסק או לא, זה מחלוקת בין החמידים. מה זה? הוא מצא חמץ. עבר בא לראה, בא למצוא. אומר מקור חיים, הוא יותר טוב ממתעסק. הוא יותר גרוע ממתעסק. לא, גילו פתאום חמץ. אומר מקור חיים, אם התורה הייתה מחייבת על פעולה, על עשייה, שם יש פטור שמתעסק. מתעסק זה לא נחשב שאני עשיתי. אבל בדבר שהתורה חייבה אותך לא על הפעולה שעשית, שם אין פטור שמתעסק. כנראה שעל הנקודה הזאת חולק רבי עקיבא איגר. הוא אומר שפטור שמתעסק זה לא בגלל אם זה נחשב שעשית או לא עשית. לכן הוא לא רוצה לחלק, לקבל את החילוק הזה בין... הוא אומר, מתעסק זה באמת עבירה. אז מה זה יעזור שתגיד שבבל יראה זהו מתעסק? גם מתעסק זה עבירה. לכן הוא עובר על בל יראה, בל ימצא. כל מה שיש לנו לימוד מהפסוק, המתעסק שפטור, זה רק מקורבן ולא מדבר אחר. צד נוסף שלכאורה זה מישהו העיר לי על זה, ורבי עקיבא איגר בסימן קפ"א ביורה דעה על השכונה הוא כותב ככה: מותר לאדם לעבור איסור קל כדי שחברו לא יעבור על איסור חמור, והאדם הזה לא עובר בלפני עיוור. הוא מביא דוגמה, דוגמה קצת מורכבת. אדם שמקיף את ראשו, זכורה הוא עושה גם איסור מקיף וגם איסור ניקף. באה אישה והיא הקיפה את ראשו, אז הוא עבר רק על איסור של ניקף, נכון? מקיף הוא לא היה מקיף, האישה הקיפה, האישה לא חייבת בזה, אבל זכורה היא הכשילה אותו בכך שגרמה לו לעבור על איסור של ניקף, נכון? האם האישה עוברת בלפני עיוור בחי גבנה? אומר רבי עקיבא איגר, האישה לא עוברת בלפני עיוור. למה? מפני שהיא גרמה לו לעשות איסור קל כדי שלא יעבור איסור חמור. אז היא מצילה אותו. נכון שהיא גורמת לו להיות ניקף, אבל אולי שהיא עשתה את זה, הוא היה מקיף את עצמו. אז במקום שאדם עושה איסור קל כדי להציל את השני מאיסור חמור, אין בזה דין של לפני עיוור. כך אומר רבי עקיבא איגר. מה אתה אומר? כן. אבל בניקף הוא עובר גם בלי לעשות. ברגע שגילחו אותו, אז הוא עבר מאיסור ניקף. אם לא היו מגלחים אותו, הוא גם היה המקיף. נכון? והאישה עצמה הרי לא חייבת. אבל למה לא יהיה לפני עיוור? זה קשור לסוגיה במציאה שם. אז אומר רבי עקיבא איגר, בחיי גם נהיה דין של לפני עיוור. זה חידוש סתם, זה חידוש מעניין של רבי עקיבא איגר. יש משנה במייסר שני, מה שאתה התכוונת, שצריך לציין את כל הפירות שהם אורלה, כדי שאנשים לא יקשלו ולא יאכלו. והשבג אומר, על איתו לרשע וימות. מה זה? באורלה כתוב. אומר הרמב״ם בפירוש המשניות, לא צריך לעשות תקנה לגנבים ולכל מי שרוצה לעבור עבירה. אני לא צריך לדאוג למי שעובר עבירה. על יתהו לרשע וימות. ודאי שיש גבול. לא בכל מקום אנחנו אומרים את זה. היה באחד החוברות של חידושי תורה, הייתי פעם שהיה ויכוח גדול עם אחד הרבנים בבני ברק, לשעבר בבני ברק. היה מייסר באוניברסיטה בחוץ לארץ. יהודי היה מביא כל בוקר איתו בתיק, קריך לאכול. היה שם שם דברים טובים. היה לו חבר כנראה שחמד את זה, וכל בוקר היה מוציא את זה מהתיק שלו. אז היהודי הזה החליט שהוא ישים לדבר סוף. הוא הביא קריך ושם שם דבר מרעיל. אמרו לו, מה פה יש מה? הוא אומר, מה פה זה שלי, נכון? הוא מכניס את היד לתיק שלי. אל יתהו לרשע וימות. אל תיקח את זה. היה רב אחד שפרסם מאמר על זה, ואמר, זה מותר, הוא צודק. הוא הביא לזה ראיה. אתה זוכר מה ראיה? אתה זוכר את המייסה? אתה זוכר את המייסה? הוא הביא ראיה בגמרא בבא קמא. מי שהיה לו סם המוות בביתו ובהמה של השכן נכנסה שלו ברשות ואכלה, אז כתוב שבעל הבית לא חייב על הנזק. אז אומר, אמר אותו רב, הנה יש לך ראיה. למה אתה צריך להגיע לזה? תקשה קושה יותר טובה. איפה לא תעמוד אדם רעך? נכון שעשית את זה בכוונה ליתהו לרשע וימות. איפה נעלם פה לא תעמוד אדם רעך? מה זה? אל תהפוך את כל אלה רעך. לפעמים הידידים הכי קרובים עושים את זה. על יתהו לרשע וימות זה באמת זה עניין בפני עצמו. האם מותר לבן אדם למשל לחייב את השני בשבועה במקום שהוא יודע שהיא שווה שבועת שקר? אז יש מי שאומר שם במציא בהתחלה, יש מי שאומר על יתהו לרשע וימות, אתה צריך לדאוג לו לגנב הזה. השאלה אם זה נכון במקרה שלנו, אם שייך להגיד פה על יתהו לרשע וימות, לכן שהוא יעבור על האיסור. אני לא יודע אם אפשר להכריע פה על פי השכל, אבל על פי הלב נראה לי שזה. אני לא הייתי עושה את זה על יתהו לרשע. אם זה היה הנימוק שהיו צריכים להשאיר את זה פתוח, מדין על יתהו לרשע וימות, ושלכל על יתהו לרשע וימות, יש פירות של אורלה. אתה יכול לוודא אם זה אורלה או לא אורלה. אני צריך להוציא הוצאות, כדי שאתה תיקח את הפירות, כדי שלא תיקשר באיסור של אורלה. אבל פה זה מציאות קיימת כל הזמן.
אבל שם הוא גדם, הרשב"ג אומר, בשביעית לפמת, לשאר ספירות השנה, בלי לקשר לזה לקראת את הזה שלי. זה בדיוק אותו מקרה, שיהודים נכנס לצפייה, שלי עובר על איסור
מבחר,
אז
יצאו לו בשבת. אז לפי מה שאתה אומר, אין לך נעמי, אני אתן לו רשב ויעמוד, זה רק אם אני צריך לעשות פעולה כדי שהוא לא ייקשל או לא. וככה גם כותב הרמב"ם שם בפירוש המשניות. אבל אם אדם צריך לעשות מעשה אקטיבי, כמו במקרה שהבאנו, לרסס משהו, כדי שהוא יורעל, זה לא ראיה. הרמב"ם כשהוא מביא את הדין של יתהו לרשע וימות, את הסברה של הרשב"ג, זה שאני לא עושה תקנה לגזלן כדי שלא ייכשל. אבל לעשות משהו אקטיבי מעבר לזה, אני לא בטוח. מה זה? אנחנו החלטנו בישיבה להשאיר, התייעצנו כמה תלמידי חכמים. שמה עקום עשה של הליטאו?
גובר על לא תעשה שלא תעמוד אדם רעך.
אנחנו בישיבה השארנו את זה בגלל שהנורה לא נדלקת. בגלל כל הצירופים האלה של דבר של המסכה ופסיקי שדה לא ניח עלי. מה זה? יש פטנט יותר טוב, אתה יודע מה זה אימת שבת על הארץ? מה זה? כן. אבל יש פטנט, אפשר לסגור את הספרייה, היא אמרו לי שיש ישיבות שסוגרים באמת. אבל פה זה, זה נראה לי זה פגיעה בעונג שבת, זה לא... סתם להיכנס מה הבעיה? לא, היה פעם אחת איזה אירוע בספרייה שמישהו עבר עם סלקל של תינוק ובכל זאת הוא שמע איזשהו צפצוף. אז הבאנו איזה מומחה מיד אחר כך לבדוק מה קורה פה. לא, אם זה רק ספר, זה רק ספר, אם סתם ככה, זה די שלא. אז לא, זה איזה תקלה. זה לא היה אמור להיות, מה?
זה משהו שזה מאגף, שנתגע בעצם ההכנסה והגיעה.
לא, זה מה שאמרת לך, זה לא. זה בדקנו, הבאנו, אני לא מומחה בזה, בכלל לא מומחה בזה. עכשיו, אני יודע שיש שאלות דומות היום בבתים שעושים את הפרוז'קטורים והזקות, ושזה נדלק, בא אליי איזה רב אחד מחיפה, שהוא אמר שבמקום מסוים התירו לעשות את הפרוז'קטור הזה שיפעל בשבת כל פעם כשמישהו עובר ליד, לפני שהם שמעו שבמרכז הרב הכניסה לישיבה אחרי הפיגוע עשו את הפרוז'קטור הזה. אמרתי את זה לא נכון, אני לא אומר לך להוריד את זה, אבל אל תסמך על עובדה לא נכונה. אם תשאל אותי על הספרייה אני יכול להגיד לך שישאירו את זה פתוח, אבל זה שאלה. גם מישהו אמר לי שגם בכותל הייתה אותה שאלה אם להשאיר, אני לא יודע בדיוק איך זה עובד שם, אבל שם יכול להיות שיש שיקולים אחרים, מפני שמספיק משוגע אחד. מה זה?
כאילו את הדרמה, כשאדם עובר במכונה,
לא,
שרואים, לא, זה לא, כן, זה לא זה עובר לעוד מחשב שעובר אחר כך.
כן, השאלה שלי אם יש אנשים שבשביל זה נמנעים ללכת לכותל בשבת. אתה מביא את היום, לא משהו זה, אבל בשבת בלי הזה, אבל לפני זה הוא כן ירד כמו שהוא אומר. יכול להיות רע, היום הכל כמעט עוד מתהלך עם דברים כאלה. זה הסוגיה הקטנה שרציתי לדבר עליה. תן לחכם יחכה מול, אני לא קובע לא חלם מייסה. יש הרבה צדדים וצידי צדדים בכל אחד ואחד מהשאלות האלה, ובכל מקרה צריך לדון באמת לגופו. לכל שבת, כמו שכתוב במשנה, זה מי שלא נמצא בעסק הזה חזק מאוד, אז צריך להיזהר מאוד מלפסוק בדברים האלה של חוד שבת. אז יכול להיות שבעזרת השם בכולל פה שכל כך עבדו על בוירר וכל כך עבדו על רפואה, אז אולי באמת ילבנו גם את הנושא הזה ויהיה לך עוד איזה רעיון, הוציא עוד איזה חוברת להגדיל את האור לאדירה בעזרת השם. תודה רבה.